תפתח. This is all for peace. תקשיב, תקשיב, תאמין. כל השלום. 107.2 FM. 2 FM. כל השלום. כל השלום. רדיו ללא גבולות.
שלום לרב שמעון בן שעיה, יושב ראש מרכז גישור להלכה.
כהלכה?
כהלכה,
אכן כן.
רציתי לבדוק באמת את הנושא הזה, מה זה אומר בעצם גישור כהלכה? גישור בין בני אדם שהוא על פי ההלכה, מה זה אומר בניגוד לגישור שהוא לא על פי ההלכה?
המכון שלנו בעצם הוא מתעסק הן בגישור והן בטיפול זוגי ובטיפול אישי גם כן. בעצם עקרונות הגישור אצלנו הן גישור, כלומר יישוב קונפליקטים בין בני אדם אישיים, הן בקונפליקט בין בני זוג, בעצם הן מתעסק הן לפי העקרונות של המוסר הדתי היהודי, והן כמובן מתבסס לפי העקרונות הפסיכולוגיים, לפי העקרונות המקובלים בכל מקום ומקום. אלא שההתייחסות היא קצת באה מתוך איזשהו מקום אחר, מתוך מקום בעצם שהעיקרון הוא לחבר, מתוך תפיסה אמונית, מתוך תפיסה ערכית שהיא לחבר.
לחבר בין מי למי?
בין בני זוג, בין אנשים שונים, בין כל שני אנשים שהם חיים יחד, שהם נמצאים באינטראקציה כלשהי ושנפל סכסוך ביניהם.
אבל מה קורה בעצם כשיש סכסוך ושבעצם ההלכה קובעת מסמרות בנידון? איך, אני אתן לך דוגמה.
כן.
נניח שאישה לא רוצה לטבול במקווה כי היא לא רוצה. לא רוצה לקיים יחסי מין עם בעלה, וההלכה קובעת שהיא מורדת. אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה?
טוב, כאן אתה באמת כאן מעלה שאלה שהיא שאלה אקוטית ומהותית. אני חושב בעצם שאם אנחנו תופסים את הזוג, כן, כזוג שבעצם שהוא מבקש פה לחיות יחד, זוג שמבקש לחיות יחד, אז אנחנו מנסים לצאת מתוך אותה נקודת חיבור שלהם. מתוך אותה נקודת חיבור ולמצוא את הגשר ביניהם. עכשיו, לאותו מקרה ספציפי שאתה הצעת, אני חושב בעצם שאם אישה בעצם, היא מבינה שלבן זוג שלה הוא רוצה להתקרב אליה והוא רוצה לקיים איתה קשר אינטימי, אבל מבחינתו זה משהו אקוטי. ובדרך כלל, אם אישה החליטה להתחתן עם בן זוג, אז מן הסתם העיקרון הזה היה ברור והיה פשוט שהם כן הסכימו עליו, אלא שכאשר הם ניסו חל איזשהו קונפליקט. כשאתה מפורר, כשאתה בעצם נוגע מה עומד אחרי ההתנגדות הזאת, אולי יש כאן איזושהי משאלה של האישה, איזשהו קושי, איזושהי דרישה, איזשהו רצון שהבן זוג שלה ייתן לה מענה. בעת שאתה נוגע בשורש, בדרך כלל אתה מפיל את כל המחיסות כולם. אני לא מאמין שישנה מחלוקת שהדת או שהיהדות או שההלכה היא מפרידת, אלא האמוציות, האמנים הפסיכולוגיים הלא פתורים, הן הפרסונליים והן הזוגים, הם אלה שהם מפרידים.
למשל, אני אתן לך דוגמה. למשל, ההלכה קובעת שאישה נשואה שלא הולכת עם כיסוי ראש, מותר לבעל לגרש אותה.
אז ככה, אז כאן אתה...
אני סתם נותן דוגמה כי אני רוצה להבין את העיקרון, כי כל הנורמות ההלכתיות הן נורמות על פי תפיסת עולם, שעדיין לא הייתה פסיכולוגיה, לא הייתה בכלל מושגי אהבה וזוגיות, הם מושגים די מודרניים, ואני רוצה להבין את השילוב בין המודרנה להלכה כאחד שעומד בראש מרכז כזה.
תראה, העיקרון שלנו שאותי הוא מנחה, וכך אני מנחה את כל מי ששואל אצלנו, שהפסיקה המקובלת היום, שכל מה שהאישה לא פוגע בשלמות של הגבר, קרי ביחסי אישות, אישה שהיא לא טבלה, אז יש שם קושי לקיים קשר אינטימי, כל מה שהוא קשור אל העולם האישי, האינדיבידואלי שלה, לכאורה זה לא מעניינו של הבעל, קרי, ייתכן שהיא תחליט שהיא נוסעת בשבת, אבל כל עוד שהיא לא גוררת את הבן זוג שלה, או שהיא לא כופה עליו את אורחות חייה, עקרונית והלכתית אין שום בעיה שהם יתנהלו יחד תוך אותה קורת גג, מתוך מקום שהוא מכבד, כן?
אבל יש מונח בהלכה של עוברת דת יהודית, זאת אומרת שההלכה קובעת שהבעל אסור לו לחיות עם אישה שעוברת על דת יהודית, כמו כיסוי ראש, או הולכת עם חצאית מיני, והולכת טובה בשוק, וכל מיני תיאורים כאלה, וההלכה בעצם דורשת מהבעל לגרש אותה. אז אתה בעצם אומר, אוקיי, ההלכה במקומה מונח, ואנחנו חיים בעולם מודרני?
תשמע, את אותם הדוגמאות שאתה הבאת, שבגיעות המגמרא במסכת כתובות, והרמב״ם בהלכות אישות, השולחן ערוך באבן עזר, הפוסקים האחרונים עסקו בהם, הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר דן בסוגיות האלה.
איך אתה מתמודד עם זה?
אני אומר ככה, אני אומר לפי אותם עקרונות שהזכרתי, כן, גם אותה אמירה של אישה שהיא עוברת על דת יהודית, כן?
שההלכה מחייבת מקום, בעצם את הבעל לגרש אותה.
אז שוב, אני שוב אומר, אתה פשוט קוטע אותי. אני ככה אומר, אני לא בעצם שההלכה היום יוצאת מתוך איזושהי הסתכלות אחרת על הנורמה. קרי, אותם דברים שאולי לפני 1800 שנה הם נתפסו בציבורת כאיזושהי שתייה מהותית שלא מאפשרת לבעל לחיות עם אשתו, כיוון שיש כאן איזושהי הפרה מהותית של הצניעות כיום, כיוון שיש איזשהו הרגל והנורמות השתנו, גם ההלכה הבינה שעל זה אתה לא מגרש אישה. היום מה שמקובל הן בבתי הדין הרבניים, והן בפסיקה המרכזית המקובלת פרט לגישות מיליטנטיות, ואלה אם כן יש שם איזשהו ניאוף. אבל כל עוד שגם האישה היא לא מתנהגת בדיוק מתוך צניעות, קשה לומר ש... עוברת על דעת, אלא זה מתוך נורמה של אופנה, מתוך השפעה חברתית וכו' וכו'. אנחנו לא אומרים שזה מותר, אבל על כך אתה לא תשמע שום רב שהוא נמצא בקונצנזוס הפסיקתי, שהוא יורה לבעל לגרש את אשתו על כך.
אז איך נניח זוג בא והבעל לומד בישיבה מסוימת ורוצה שאשתו תהיה צנועה עם כיסוי ראש וחצאית אחרי הברכיים עם גרביונים, והיא לא רוצה. מה אתה מציע להם לעשות?
תשמע, קודם כל, הגישה שלי, אני אומר, הגישה שלי, לנסות ולהבין מאיפה זה נובע אצל הבעל. השאלה בעצם...
נניח שהוא יתחזק.
שוב, העיקרון שאנו מובילים, שכל אחד בעצם אחראי על העולם המוסרי שלו, כל עוד שזה לא משפיע במישרים על הבן זוג האחר. כל אחד דואג לעולם המוסרי שלו, כל אחד אחראי על העולם המוסרי שלו, כל אחד מתמקד באחריות האישית שלו כנצא שמיה. אני חושב, וכאן אנחנו בדרך כלל ככה מורים, ואנחנו ככה יוצרים את הכיוון הזה, שכל אחד בעצם יוצר את המרחב שלו לבן זוג, אין לו לבעל ואין לאישה, אין להם שום זכות ושום לגיטימיות לכפות עיקרון כזה או אחר על האחרת. הכיוון שלנו הוא ליצור תמיד אינטראקציה של דיאלוג, כן, שהוא מפרי, שהוא מאפשר, ולא כמעין איזושהי כפייה. אין, זאת אומרת, אין מנוס מלהבין שבעצם ההלכה היא מלשון הליכה, היא כל הזמן היא מתקדמת, שוב, לא סתילה מן העקרונות הנצחיים שלה, אבל היא גם מבינה בעצם שאותו דור שהיה לפני 300 שנה, הוא דור אחר, וזה האלסטיות המדהימה שהיא לא סתה מן הנצחיות של ההלכה, שהיא מבינה גם כן את השינוי של הנורמות.
רגע, העניין הזה שבלי סטייה מהעקרונות הוא לא כל כך מובן לי. אם יש עיקרון שבין בני הזוג צריך, שניהם צריכים לנהוג על פי ההלכה, ואם אחד מבני הזוג סוטה מההלכה הוא בעצם הוא צריכים לפרק את החבילה. Okay. זה מבחינתך לא נחשב עיקרון הלכתי?
אני לא הבנתי את השאלה שוב, תחזור עליה.
אני אומר שיש, שההלכה, אתה אמרת שבלי לסתות מהעיקרונות.
כן.
וזה לא כל כך הבנתי, כי העיקרון הזוגי, על פי ההלכה, הוא די ברור. יש עיקרון ששני בני הזוג צריכים לחיות על פי ההלכה. ואם אחד נכון. סוטה מההלכה, אז, אז הצד השני בעצם דורשים ממנו לפרק את החבילה.
תראה.
איך אתה אומר שאתה לא סוטה מהעקרונות? זה לכאורה נשמע לי כן סטייה מהעיקרון.
תראה, אתה כאן מצביע ובצדק על עיקרון חשוב בהלכה. אבל כשאתה בא לפסוק ולהידרש לפסיקה הלכתית, צריכים להסתכל על כל המכסות. גם בהלכה יש עיקרון של שלום בית. ועיקרון של שלום בית ושל שלום המשפחה, ושל למנוע מהמזבח להזיל דמעות על פירוק של משפחה על כל המשתמע, הוא גם נדבך פסיקתי, והוא גם שיקול פסיקתי בפני עצמו.
כן, אבל השיקול הזה גם עמד לנגד חכמי התלמוד, ובכל זאת אמרו שאישה בלי כיסוי ראש, או שטובה צמר בשוק, אז הבעל צריך לגרש אותה, ופה נכון, המזבח שיכול להזיל דמעה, אבל לא אכפת לנו.
נכון, כיוון שכאשר אותה פסיקה היא נאמרה לפני 1800 שנה, אז אישה שהתנהלה באותם פרטים שאתה הזכרת, שמזכירה הגמרא בכתובות, זה הייתה מן אמירה של יציאה מבית ישראל. היום אישה שלא מכסה את הראש, ושהיא גם תלך עם מין, אפשר לראות שהיא דבקה בשאר תורה ומצוות, ושהיא חשה קשורה לעולם, ולכן בעצם המימדים השתנו פעם בזמנו, כשהאמירה הזאת היא נאמרה, זה היה משמעותה, אישה בעצם שהיא מפוררת את האחד מהאשיות המאוד מרכזיים שלה שמחברים אותה הן לאמונת ישראל והן לבעלה. היום שאישה שהיא בלי כיסוי ראש, ואפשר לראות גם כן נשים דתיות, ואפילו בדור הקודם היו נשים של תלמידי חכמים גדולים שבגלל כל מיני סיבות חברתיות הלכו ללא כיסוי ראש או על כל פנים מלא. וזה לא ביטא מבחינתם איזושהי התפוררות מתוך הקהילה הדתית או מתוך המחויבויות שלהם. לכן בעצם הפוסקים הבינו, כן, והם צריכים לרדת לכוונה של התיקה, כן? לא לקחת איזשהו סעיף בשולחן ערוך ולראות אותו בצורה שהיא פשוטה, פשוטית, אלא להבין מה הם הנימוקים שלו, מה הם הטעמים שלו, כיוון שעד שהפסיקה הגיעה אלא שולחן אורך היא עברה כמה וכמה טעמים והתחבטויות, וכשאתה בא לאחרי הפסיקה אתה חייב להסתכל בהשתלשלות ובטעם ההלכה ולהבין עד כמה אילו השולחן אורך היה היום נדרש לפסוק אותה, האם הוא ככה היה מכריע בה.
אז הגישה הזאת היא רק בתחום התא הגרעיני או שגם במרחב הציבורי הישראלי? אני מתכוון
למה אתה מתכוון?
אני מתכוון
לפרש את השאלה? מה?
כן, אני מתכוון נניח, היות ואתה אומר שכל אדם הוא אחראי למוסר של עצמו. אז זה מוביל אותי בעצם לתפיסת עולם שצריך להפריד את הדת מהמדינה. והציבור החילוני, המוסר הוא אחראי על המוסר שלו עצמו. האם זה נכון? האם זאת הגישה שלך?
טוב, כאן אתה פה כבר נכנס לשום שאלה אחרת.
זאת אותה שאלה, כי היות ואתה בתא הגרעיני בעצם בא וטוען שאפילו אם האישה היא האחראית על המוסר שלה, והיא זכותה ללכת עם מיני ולהתלבש כפי רצונה, ואז אם כך, אז אם זה בתא הגרעיני, אז גם במרחב הציבורי, זאת אומרת, תן גם הציבור החילוני, הוא אחראי על המוסר של עצמו.
תראה, על פניו, אין ספק שכל אדם שיש לו איזושהי תפיסה ערכית, אז הוא חולם והוא מצפה שכולם ינהגו כך. בפועל הלכה למעשה, אדם שנוהג בתוך ביתו, לראות עיניו ובסדר גמור, וזו עם זכותו הלגיטימית. הפרהסיה החברתית כבר סוגיה אחרת. כבר סוגיה אחרת, והיא בכלל נעוצה בשאלה של מהי הזהותה של המדינה, מה עושים כאן, אינו דומה אדם שמחלל שבת בתוך דלת המוטב לאדם בעצם שהוא נוסע בשבת בפרסיה. זה שתי סוגיות שונות חלוטין.
לא, אבל כן? כיסוי ראש זה גם פרסיה. או מיני זה גם פרסיה.
כן, אבל שוב, אבל כל עוד שישנו אדם פרטי שהוא עושה את זה, אז אני חייב לצר על כך. אבל כשאני מדבר על הפרסיה, אני מדבר על קניון ציבורי, אני מדבר על בית קולנוע. עכשיו, אם אדם מחליט לנסוע בשבת במכונית הפרטית שלו, אני יכול לעצר על כך, אבל כיוון שאנו חיים פה במדינה דמוקרטית, אז אוקיי, הוא בוחר לחיות את חייו. אבל כאשר מבקשים להפעיל תחבורה ציבורית, כן, בשבת, אז כאן כבר הסיפור אחר. אני לא אומר ליצור פה מאבק...
מרגע, לדעתך המבנה כן. הזה של מדינה דמוקרטית,
כן.
לאפשר לכל אחד... להיות אחראי על עצמו, הוא ראוי? הוא לכתחילה?
אני לא הבנתי את השאלה, שוב תחזור.
מה? אני אומר, המבנה הזה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית,
כן.
הוא מבנה ראוי לדעתך? הוא לכתחילה?
אני חושב שבתנאים הקיימים כיום...
לא בתנאים הקיימים, מה האידאל שלך?
תראה, הנציב מוולוז'ן כותב... שכל מבנה שלטוני הוא ביחס לדור, הוא ביחס לתקופה, כל תקופה ו...
ומה אתה חושב היום לתקופה שלנו נכון? נניח שאתה היית ראש הממשלה.
אני חושב שהמבנה הדמוקרטי כיום הוא מבנה נכון, הוא מבנה ראוי בהתאם לתקופה ולרוח התקופה.
זאת אומרת, אם היית ראש ממשלה לא היית משנה משהו מסוים.
אני לא חושב, אכן כן.
עכשיו, אתה חושב שהמציאות הזאת שיש רבנות ראשית ובתי דין רבניים, שבעצם עליי כחילוני, החוק הישראלי כופה עליי להתחתן בטקס דתי, שהוא מנוגד לערכים הבסיסיים שלי, וחתונה רבנית היא מנוגדת לבסיס הערכי שלי, והוא מקומם אותי, אתה חושב שזה ראוי?
תראה, אתה פה מעלה פה שאלה טובה. הסיבה בעצם שהמצד הרבני היא מאוד חד משמעית בקשר לכל מה שקורה לגיטין ולקידושין, ומתוך תפיסת אחריות שאני רוצה שהבת שלי, אם באיזשהו מקום, או הנכדה שלי, אם תצטלב עם הבת שלך, כדי שתהיה להם אפשרות להמשיך ולחיות ואפילו להינשא יחד. כי ברגע שאתה מקעקע את ה... תוואי הזה, אנחנו נמצאים בחברה שאין שום... אנחנו יוצרים פה... אנחנו נתחיל כל בית אב ויפתח לו עץ יוחסין, ואם הבן שלי יפגוש באוניברסיטה, או ביתי תפגוש באוניברסיטה, את ביתך או את הנכד שלך, אז ייווצר פה איזשהו פיצול של כמה עמים.
אז בעצם... רגע, אז אתה בעצם שולל את חירותי... שולל את חירותי ואפילו מרגיז אותי ומקומם אותי כדי שהבת שלך תוכל להתחתן עם הבן שלי?
סליחה, מה?
אני אומר, זה נשמע לי מוזר. אתה בעצם רוצה לכפות עליי משהו שבניגוד לרצוני, להתחתן נגד המוסר הערכי שלי, כדי שאם הבת שלך תפגוש את הבן שלי הם יוכלו להתחתן. זה מקומם אותי.
אני חלוטין מבין את התסכול ואפשר גם להכיל אותו.
כדי שתבין אותי אני אגיד כך. נניח שאני אבוא ואכפה עליך להתחתן על פי הטקס שאני בחרתי כדי שהבן שלי יתחתן עם הבת שלך. זה נראה לך הגיוני? או סביר, לא הגיוני. זה נראה לך סביר?
אני ככה אומר, אני אומר, לו חיינו ו... נורווגיה, אז היה איזשהו מקום לדון, כיוון שהזהות של המדינה לפי מגילת העצמאות היא מדינה יהודית, כן?
ומה
אז,
זה יהודי?
אני חושב שזה סביר, שזה סביר.
לא, אבל מה זה יהודית? בעצם... אתה מחליט שיהודית זה הלכתית ועל פי התפיסה שלך, אבל זה לא מה שהתכוון המשורר שייסד את המדינה. בן גוריון כשאמר יהודית הוא התכוון כמו שהרצל התכוון, הרצל בעצם לא היה דתי. וגם אני גם, תראה, גם אני, כמו שאתה מפרש מה זה יהודית, גם אני מפרש מה זה יהודית. עכשיו, יש בינינו מחלוקת. אז אם אתה נותן לגיטימיות, אם אתה נותן לגיטימיות כמו שאני נותן לך לגיטימיות,
אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון לחלוטין, אילו המדינה שלנו התחילה מהרצל. כיוון שהרצל היה נדבך מאוד חשוב, אבל הוא רק חוליה אחת בכל השרשרת הזאת. כל השרשרת של זהותה של המדינה, בעצם אנחנו נמצאים בערב פסח. התחילה מציאת מצרים. התחילה מציאת מצרים, הלכה והשתלשלה עד הגיענו היום. אני חושב בעצם, והזהות שלה...
והיום מה אנחנו? רגע, בוא נעשה סדר כדי... בנמת
הר סיני, ששם נגזרו בעצם כל אותם חוקים שייתכן שהם מקוממים חלק מאיתנו.
רגע, הרב שמעון...
הטעות האופטית הזאת היא שכביכול שהרצל הוא זה שהטביע...
לא הרצל, אני עכשיו לא מדבר על הרצל. אני מדבר על ההווה היום, עכשיו. תראה, אני שוחחתי עם פרופסור אסא כשר. הוא טוען שה...
סליחה?
עם פרופסור אסא כשר. והוא טוען שהדת היהודית נמצאת במשבר עמוק. מאיזו סיבה? מהסיבה הנורא פשוטה, שבאופן ריאלי, העם היהודי, רובו, לא נוהג על פי ההלכה. לא רק שלא נוהג על פי ההלכה, הוא מתנגד להלכה. ואני אומר לך באופן אישי, אני מתנגד להלכה. עכשיו אתה בא כמיעוט, ואומר לי, תשמע, אני כמיעוט מפרש את המילה היהודית כהלכתית, והיות ואני מפרש כהלכתית, אני רוצה שהזהות של המדינה תהיה כזאת, כדי ולהכריח אותך לנהוג בניגוד לערכים שלך, כדי שאולי הבת שלי תתחתן עם הבן שלך. זה...
יורי,
תביא, אני מציג את זה בצורה בוטה, כדי לנסות לגרום לך להבין עד כמה אני נמצא במצוקה.
יורי,
את
המצוקה שלך נסבל להבין. השאלה בעצם, מה זה הרוב ו... מה זה המילות. אנחנו צריכים להבין בעצם שאותו פלג שהוא מתנגד למוסד בתי הדין הרבניים ולחיתון כהלכה, הם מיעוט שולי לחלוטין. כיוון שרוב החברה הישראלית...
איך אתה יודע? על פי הסקר זה לא נכון.
לפי סטטיסטיקות שהן מתפרסמות מעת לעת, הרוב הוא רוב דומם, שקט שהוא מפורטי, הוא בעצם רוב מאמין, ונדמה לי שהעדות הגדולה לכך היא בימי הכיפורים, יום כיפורים אני חושב שיש איזושהי כמעט כדלמת הלכות, איזושהי הזדהות עם איזשהו עיקרון נצחי, שהוא ניתן לפני כמה...
אז רגע, הרב שמעון, היות ואני לא רוצה...
הוא איזשהו ביטוי בעצם של אותו הלך רוח שכאן בחברה שלנו.
אבל רגע, הרב שמעון, אני לא רוצה להיכנס לדיון האם זה רוב או מיעוט. אבל נניח, אתה יודע מה, נניח שהציבור החילוני, האידיאולוגי החילוני, ההומניסטי, השוויוני, הוא מיעוט. נניח. האם אתה חושב... האם אתה חושב שזכותך לכפות עליי דבר שהוא בניגוד לערכים שלי? ולמשל, למה הדבר דומה? נניח שיהיה רוב חילוני, ואז אני אבוא ואגיד לך, תשמע, החוק יאסור עליך ברית מילה. למה? כי זה נוגד את החוק של התעללות בילד. האם אתה חושב שזה יהיה מוצדק כמדינה
אנחנו שוב מסתובבים סחור סחור. הכל מתחיל והכל נגזר. מה זה יהודי? וכאן נדמה לי שהשאלה. כשאנו מגדירים מה היא מדינה יהודית, השאלה היא מה את עקרונות היסוד שלה. וכאן אפשר פה להתווכח עד אינסוף. אני אומר פה את עמדתי, אין חובה לקבל אותה. העמדה שלנו היא עמדה ברורה. כן? שאני מגדיר לעצמי אדם שהוא יהודי, כלומר שהוא נגזר מתורת משה שהיא הרבה הרבה לפני כל אג'נדה כזאת או אחרת.
אבל אתה בעצמך אמרת שההלכה זה מלשון הלך והיא משתנה, והנה העם היהודי השתנה.
נכון, אבל שוב, אבל אותה הליכה, ואני הדגשתי ואני אמרתי, שהיא לא סוטה מעקרונות היסוד, היא בוחנת כל דבר, עצם היכולת שלי להכיל דברים אחרים, כן? אבל ישנן עקרונות יסוד שאיך שאנחנו לא נערבב אותם, הם תמיד יהיו שם. כן, אז אפשר להבין דברים מסוימים, ואפשר להבין תופעות מסוימות, ואפשר להתיר היתרים מאוד מסובכים, אבל חוק חופה וקידושים הוא מעולם לא השתנה, הוא נצחי, הוא טוטלי. עכשיו, גם שם, כאשר ישנם ממזרים וכל מיני תופעות מסוימות, אז גדולי הרבנים שוברים את הראש מתוך אותו, מתוך אותה הליכה לנסות ולהבין ולהכיל וכן למצוא את הפתרונות הנדרשים. כן, על שם אני מדבר על אותה הליכה, אבל אותה הליכה אין פירושה בעצם שאנחנו פה בעצם מטשטשים או שאנו מוחקים בעצם את אותם עקרונות יסוד שלנו שהם נגזרים מהאשיות של ההלכה הבסיסית שלנו.
שאלה אחרונה, ככה לסיום. אני ניסיתי בנישואים אזרחיים ויש לי בת מתוך נישואים אזרחיים.
אוקיי.
אז זהו? נסתם הגולל, הבן שלך לא יוכל להתחתן עם הבת שלי?
נישואים אזרחיים, אין איתם שום בעיה.
אז אם אין שום בעיה, אם אין שום בעיה, אז למה...
רק תיתן לי להסביר. אני אומר, זה לא קהל אחת, ואני אצטרך לעשות פה ברור, אבל עקרונית אין עם זה בעיה. אני אומר, בדיעבד, אם אדם הוא נישא נישואים אזרחיים, ביתו היא לא חלילה בפסולת חיתון, כן, אבל אין זה בעיה.
אז אם אין בעיה, אבל הנה תראה זה יופי עכשיו, אם אין בעיה בזה, ואני מניח שאתה, היות ואתה מייעץ לזוג בתא הגרעיני שלו לתת חירות ולתת מרחב ואחריות למוסר שלו, זאת אומרת שאתה אדם שדוגל בחירות האדם, אז הנה, אין בעיה בנישואים אזרחיים, אתה דוגל בחירות האדם, למה שלא תיתן לאזרחי מדינת ישראל את החירות הזאת, וזה אפילו לא יפגע בפחד שאתה חושש שהבן שלך לא יתחתן עם הבת שלו?
תראה, אני אומר שבאופן פרטי יכול להיות, ואני פה אומר בזהירות, יכול להיות שבאופן פרטי אפשר למצוא פתרונות מסוימים. באופן ציבורי וחשבון אחר. יכול להיות שבאופן פרטי אולי כן אפשר להכיל, כן, ואולי, אני אומר אולי להבין ולאפשר, אבל באופן בפרטי הציבורי זה סיפור אחר לחלוטין.
אוקיי. עכשיו, סיימת? רצית להוסיף משהו?
לא.
אוקיי, אז חג שמח.
שיהיה חג חירות שמח.
חג חירות שמח.
להתראות, שלום.
להתראות, יום טוב.
כל טוב.